מאחז פרק ט"ז. סיימנו עם המזבח החדש. כן, ט"ז או י"ז, לא נכון. בסדר? ט"ז, י"ז. ויקצץ המלך אחז את המסגרות המכונות, ויעשו מעליהם את הים, הוריד מעל המצג הנחושת אשר תחתיה, ויתן אותו על מרצפת אבנים את מוסך השבת אשר בנו בבית, ואת מבוא
המלך החיצונה
קסם את אדוני מפני מלך אשור, ויתר דברי
אחז
הלא הם כתובים על ספר דברי הימים. וישכב אחז עם אבותיו, ויקבר עם אבותיו, וירביד וילוך חזקיהו בנו תחתיו. כן, אז אחז מקצץ את מסגרות המכונות שלמדנו עליהן בפירוט כאשר שלמה בנה אותם, שהוא עשה 10 כיורים במקדש, וכל כיור עמד על איזושהי עגלה כזו, שזו מסגרת של המכונה. אז הוא הוריד את הכיור, דיינו מעל כל מסגרת הוריד את הכיור שלה, סך הכל 10 מסגרות כאלו של נחושת, ואת הים הגדול הוא הוריד מעל 12 הבקר מהנחושת, ונתן את הים וגם את הכיורים על שטח מרוצף באבנים. ככל הנראה הוא היה צריך את הנחושת בשביל המנחה שהוא העלה למלך אשור, ואת מוסך השבת, שכנראה לפי השם זה שכחה, איזה פרגולה כזו יפה שעשו בבית בשביל באי השבת, כן, מדי חודש לחודשו ומדי שבת לשבתו יבוא כל בשר להשתחוות, אז כנראה שעשו בעזרה איזושהי שכחה מפוארת, אז גם אותה הוא הוריד. ואת מבוא המלך החיצונה הסב בית השם, השער המבואה שבו המלך עולה מארמונו למקדש, הוא הסב, הוא עשה שם איזה שהם שינויים. כנראה שהעניין הוא כאילו כנראה שהוא רצה להפחית מפאר הבית כדי לא לנקר את עיניו של מלך אשור. כל השינויים הללו היו נועדו כאילו להצניע את הפאר והיופי של המקדש, אבל לא בדיוק ברור מה הוא עשה. ויתר דבריו עיין שם ושם, ושוכב עם אבותיו, וחזקיהו בנו מולך תחתיו. בדברי הימים, איפה זה היה? פרק החטא היה לנו? אחז, כן. אז כתוב שאחאב לא נקבר עם מלכי יהודה, פסוק כ"ז, סוף פרק כ"ח. וישכב אחז עם אבותיו ויקברו בעיר בירושלים, כי לא הביאו לקברי מלכי ישראל. ועל זה אומרת המשנה בפסחים שם, ששישה דברים עשה חזקיהו המלך, ועל 3 הודו לו, בין 3 שהודו לו חכמים, הסכימו איתו, גרר עצמות אביו על מיטה של חבלים, כלומר אחרי שנתעכל הבשר, והיה צריך להביא את העצמות לקבורה עם מלכי יהודה, אז לא הביאו אותו לשם, קוראים להם אפילו מלכי ישראל, אולי לדמות אותו אליהם, למרות שמדובר בעצם במלכי יהודה. אז כנראה שמכאן חז"ל למדו, מעבר אולי למסורת שהייתה בידם, שלא נהגו בו כבוד בקבורתו לשם כפרה. כך עשה לו חזקיהו בנו, והודו לו חכמים. אפשר עוד לראות מדברי הימים, פסוק כ"ד, ויאסוף אחז את כלי בית האלוהים, ויקצץ את כלי בית האלוהים, ויסגור את דלתות בית השם. בעצם כבר הוא השבית את עבודת המקדש, זה לא כתוב בספר המלכים. ויעש לו מזבחות בכל פינה וירושלים, ובכל עיר ועיר ליהודה עשה במות, לקטר לאלוהים אחרים, ויכעס את השם אלוהי אבותיו. אז בעצם עבודת המקדש שבתה, לפחות בתקופה מסוימת, בזמנו של אחז. וזה מעניין שהמשנה בפרק חלק בסנהדרין, שהיא מונה שלושה מלכים שאין להם חלק לעולם הבא, היא מונה את ירובעם, את אחאב ואת מנשה, ולא את אחז. כלומר, אחז משמע שיש לו חלק לעולם הבא. חז"ל אמרו שהוא מוטל בין שני צדיקים, הכוונה אבא שלו זה יותם והבן שלו זה חזקיה, אז הם כיסו עליו, מתחבא בין אביו לבנו. לא, כתוב הפוך, כתוב שהוא לא עשה תשובה, זה כתוב, ולכן באמת זה מעניין בדברי הימים, אני אחזור לשם שוב.
מה עשה תשובה? חזקיה לא היה בורר אותו על מיטה
שחבל? נכון, ככה נראה באמת. מה כתוב בדברי הימים? הנה, בדברי הימים כ"ח כ"ב, ובעת הצר לו ויוסף למעול בהשם, הוא המלך אחז. כן, הוא המלך אחז, הוא ברשעתו מתחילתו ועד סופו. כשנגיע למנשה נראה שבדברי הימים, לא במלכים, כתוב שמנשה עשה תשובה. אז יוצא שמנשה אין לו חלק לעולם הבא למרות שהוא עשה תשובה, ואחד יש לו חלק לעולם הבא למרות שהוא לא עשה תשובה. ככה יוצא, לא, זה מראה שאנחנו לא מבינים בשיקולי שמיים, זה הכל, ידענו את זה מראש, זה לא חידוש. אבל טוב, בכל אופן רק נזכיר את מה שראינו אתמול, שכן, אחז התנגד לברית שבין ארם לישראל, כי כנראה הוא לא ראה סיכויים למרידה באשור, אלא להפך, הוא שלח שוחד למלך אשור, ואז מלך אשור באמת משבית את ארם מממלכה ומחזיר אותם לקיר, ואת ממלכת ישראל הוא מגלה את כל שבטי הצפון והמזרח, כנראה בהזמנתו של אחז, ואחז ירא את מלך אשור, לכן הוא במקדש ככה מנסה להצניע ולא למשוך, ולא לנקר עיניים, לא למשוך תשומת לב. וראינו אתמול שירושלים אמנם ניצלה מהמצור הישראלי והארמי, אבל כל שאר ממלכת יהודה, כן, האדומים לוקחים את אלת, הפלשתים לוקחים את כל השפלה ומתיישבים בה, הארמים והישראלים, כן, מאות אלפי הרוגים ראינו שם בדברי הימים, ושבועים, כן, מאות אלפי שנשבו בידי ממלכת ישראל. כלומר, הוא בעצם מלך ש בימיו הממלכה מאוד מאוד הידרדרה. טוב, עכשיו אנחנו לא נמשיך עם חזקיה בנו, אלא נעבור לממלכת ישראל, למלך האחרון ולגלות שומרון. פרק י' ז' משנת שתים עשרה לאחז מלך יהודה מלך, הושע בן אלה ושומרון על ישראל, ויעשרה בני אדוני רעת לו כמלכי ישראל שהיו לפניו, עליו עלה שלמן עשר, ויהי לו הושע עבד וישב לו מנחה, וימצא מלך אשור בהושע כשם אשר שלח מלאכים אל סוהו מלך מצרים, ולא העלה מנחה למלך אשור. ויעצרהו מלך אשור, ויעשרהו בית כלא, ויעל מלך אשור בכל הארץ, ויעל ועצר עליה שלוש שנים, בשנת התשיעית להושע. לחד מלך אשור את שומרון, ויגל את ישראל אשורה, ויושב אותם בחלח ובחבור נהר גוזן וערי מדי. כן, אז בשנת 12 לאחז מולך הושע בן אלה, הוא קשר על, מי זוכר מי יודע מי היה המלך הקודם לו? פקח בן רמליהו, נכון? אז הוא כושר עליו ומולך על ישראל 9 שנים. הוא עושה את הרע בעיני השם, אבל לא כמלכי ישראל אשר היו לפניו. המשותף לכל מלכי ישראל שהיו לפניו, שאת עבודת העגלים הם לא ביטלו. אז פה חז"ל באמת לימדו אותנו שהושע בן אלה ביטל פרוסדאות שהושיב ירובעם בן נבט. כלומר, ירובעם העמיד מחסומים ושומרים בדרכים ההולכים ליהודה כדי ואסר את העלייה לרגל לירושלים. והושע בן אלה, אם הוא עשה שלא כמו מלכי ישראל שקדמו, אז מכאן למדו חזל שהוא הסיר את ה... אפשר לעלות לירושלים, מבחינה זו היה תפנית לטובה, אבל זה קצת מאוחר מדי היה כנראה. חזל אמרו דבר מעניין, שדווקא זה גרם בעקיפין לגלות שומרון, כי עד עכשיו היה קולר תלוי בצוואר המלך, אמרו, העם אמר אנחנו רוצים לעלות, אבל המלכים לא מרשים. עכשיו הוא הסיר את הברוסדאות, והדרכים לא המו אדם שעולה לירושלים, אז עכשיו היה קולר תלוי בצוואר הרבים, וזה הביא לגלות שומרון. ושלמן עשר, שכאמור, כן, אביו, תגלת פיל עשר, הגלה את שבטי הצפון והמזרח ואת ארם, אז שלמן עשר עולה עליו, וממלכת ישראל הופכת להיות מעלת מנחה, כן, מעלת מס כבד שנתי לממלכת אשור. אבל הושע בן אלה עושה טעות בכך שהוא מנסה לכרות ברית עם מצרים, שהיא האויבת הגדולה של אשור. כן, ארץ ישראל תמיד נמצאה בין הפטיש והסדן, בין ארם נהריים, לא משנה איזו מלכות זו, אשור ואחר כך בבל, למול מצרים. אז מלך אשור מגלה שהושע לא נאמן לו, שהוא שולח מלאכים אל סום מלך מצרים, ובעקבות הברית עם מצרים וההבטחה שלהם לעזור, אז הוא בעצם מורד ולא משלם מס, את המס השנתי למלך אשור. אז מלך אשור כנראה קורא לו לאיזשהו ברור ועוצר אותו. ברגע שהוא מגיע יש צו מעצר ועוצר אותו בבית כלא, ואז שומרון נמצאת בעצם בלי המלך, אבל בכל אופן היא עומדת במצור הרבה זמן, 3 שנים. מלך אשור עולה על שומרון, על העיר שומרון, וצר עליה 3 שנים. למראה שהביצורים שלה היו ביצורים חזקים, והעם בה היה עם אמיץ וגיבור מלחמה. אבל בסופו של דבר, אחרי 3 שנים, הוא לוחד את שומרון ומגלה את ישראל לאשור, כאשר שבטי הצפון ושבטי עבר הירדן כבר נמצאים שם. אז עכשיו זה בעצם אולי רק אפרים ומנשה נשארו, והוא מושיב אותם באותם מקומות שכבר קראנו בגלות הקודמת, שאביו עשה, כן, בבחלח ובחבור, נהר גוזן וערי מדי, שהסברנו שפחות או יותר הכוונה היא לצפון עיראק וצפון איראן של היום, שטח הררי וגבוה. יש בהושע הדים לחוסר הנאמנות של הושע, לזגזוג המדיני שלו בין אשור למצרים. הושע י"ב: אפרים רועה רוח ורודף קדים, כן, כמו לרדוף אחרי רוח קדים, בקוף י"ב: כל היום כזב ושוד ירבה, וברית עם אשור יכרותו מצד אחד, ושמן למצרים יובל מצד שני. כבר הוא ניסה לרקוד בכל החתונות, ובסופו של דבר זו הייתה טעות של הושע בן אלה. טוב, שלמן עשר היה הבן של תגלת פיל עשר, ומתעודות חיצוניות אנחנו יודעים שהוא אמנם כבש את שומרון, אבל מי שהגלה את יושביה זה סרגון, שהוא אבא של סנחריב. אז יוצא שיש עוד 2 מלכים בין יזהר, מה ששאלת אתמול, בין תגלת פיל עשר לבין סנחריב. יש את שלמן עשר שהוא צר על שומרון, ויש את סרגון שלא היה בנו של שלמן עשר, כי לא היו לו בנים, והוא מגלה את שומרון. עכשיו, מתעודות אשוריות, סרגון משתבח שהוא הגלה משומרון 30,000 איש. אז זה כנראה אומר שהגלות לא הייתה מלאה, ולא, הוא הגלה כנראה בעיקר את עיר הבירה, אולי את הערים, אבל לא, זה לא אומר שכל כפר בממלכת ישראל, היישוב הדליל יותר, הוא גלה. אבל בכל אופן, כממלכה, גם אם עוד נשארים יהודים בתחומי ממלכת ישראל, אבל הממלכה בעצם בטלה. עכשיו, פה יש אתנחתה כזו מעניינת, שכנביאים ראשונים הם סיפוריים, לומדים מהם הרבה מסרים, אבל באופן עקיף פה ככה עוצרים לרגע אחרי 200 שנים של ממלכת ישראל וחורבנה. אז יש פה איזה מין קטע כזה שהוא קטע אמוני, הוא לא קטע היסטורי, אלא הוא מסביר בפירוש, לא באופן עקיף, כמו כל הזמן דרך המאורעות תלמד, שכמו שאמרו פה אתמול, מה חז לא הבין, העם לא הבין, אבל פה זה, זה בא מין כזה סיכום כזה של סיכום טרגי של קורות ממלכת ישראל, שהוא אמוני. מי שזוכר, זה כמו בתחילת ספר שופטים שם, שנותנים איזה קדימון כזה לספר, מסביר את ההיסטוריוסופיה, כאילו את העקרונות הרוחניים שעל פיהם ההיסטוריה מתנהלת. אז זה מה שיהיה לנו כאן. זה קצת ארוך, נראה אם נספיק את זה היום. ננסה לחלק את זה, למרות שזה הכל ברצף. בסדר, בואו נקרא עד סוף פסוק י' ז', מפסוק ז' ועד סוף פסוק י' ז'. ויהי כי חטאו בני ישראל, אדוני אלוהיהם אמר עליהם ארץ מצרים מתחת יד. ויראו אלוהים אחרים וילכו בחוקות הגויים אשר הוריש אדוני מפני ומלכי ישראל אשר עשו. ויחפאו בני ישראל דברים אשר לא כן על אדוני, ויבנו להם במות בכל הערים ממגדל נוצרים עד עיר מבצר, ויציבו מצבות ואשרים על כל גבעה גבוהה ותחת, ויקטעו שם בכל במות כגויים אשר הגלה אדוני, ויעשו דברים רעים להכריס, ויעבדו הגילולים אשר אמר אדוני להם לא תעשו. ויעד אדוני בישראל וביהודה ביד כל נביא כל חוזה למושו, מדרככם הרעים ושמרו מצוותי חוקותי ככל התורה ואשר שלחתי עליכם ביד, ולא שמעו ויקשו את עורפם כעורף אבותם אשר באדוני אלוהיהם, ואם עשו את חוקה ואת חריתו אשר קראת את אבותם את דבותיו אשר הרעיד רם, וילכו אחרי ההבל ויבלו ואחרי הגויים אשר ציווה אדוני אותם לבקצי, ויעזבו את כל מצוות ויעשו להם מסכה שנעגלים, ויעשו אשרה וישתחוו ויעבדו את הבעל, ויעבירו את בניהם את בנותיהם באש, ויקסמו כסמים וינחשו ויתמכרו הרע בעיני אדוני לחיסו. והיא כיוון שחטאו, כאשר חטאו בני ישראל להשם אלוהים המעלה אותם מארץ מצרים מתחת יד פרעה מלך מצרים, כן כי עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים מיד פרעה, ולכן הם חייבים לעבוד אותי, אבל הם בעצם מרדו באדוניהם שגאל אותם מיד פרעה. ויראו, לשון יראה, אלוהים אחרים, וילכו בחוקות הגויים אשר הוריש אשר גירש השם מפני בני ישראל, ובדרכי מלכי ישראל אשר עשו את העגלים. כלומר כל העם היה שותף, זה לא שהם נענקו תחת ידי מלך רשע שהכריח אותם לעבוד עבודה זרה, אלא הם שיתפו עם זה פעולה והלכו בחוקות הגוי ובדרכים שהורו אותם והנהיגו אותם המלכים שלהם. ויחפאו, כן, זה שורש חט פי א' או חט פי ה', לשון לטפול טית, כן, כלומר כמו שאומרים היום ללכלך, כן, לכלך עליו, זרק עליו איזה תפל עליו עלילה. ויחפאו בני ישראל דברים אשר לא כן, דברים לא אמיתיים על השם אלוהיהם. מה הכוונה? שלעבודה זרה הצטרפה אידיאולוגיה כדי להצדיק אותה, למשל בישעיה כ"ט, נראה את הפילוסופיה שלהם, למה הם יכולים לעשות... לא לשון חופה, לשון חיפוי, ציפוי. לכלכו עליו, זרקו עליו, הדביקו עליו איזה טיח או בוץ, יותר נכון. כן, ישעיה כ"ט, פסוק ט"ו. בואו נראה. נכון, בסדר, אבל חופה זה דרך כבוד, אבל אתה צודק, חופף עליו כל היום. כ"ט ט"ו, אומר ישעיה, הוי, ובן הדור, הוי המעמיקים מהשם לסתיר עצה, והיה במחשך מעשיהם, ויאמרו מי רואינו ומי יודענו. כלומר, מין אידיאולוגיות כאלו שהשם לא משגיח על מעשינו, אין שכר ואין עונש, אפשר לעשות כל מה שאנחנו רוצים, זה מה שהם כאילו תפלו על השם, דברים לא נכונים, ובנו להם במות לעבודה זרה בכל עריהם, ממגדל נוצרים. נוצרים זה שומר נטיעות, שומרי נטיעות, נצר מטעי. נצר זה ענף רך. כן, אז מי שעוד יסתובב באזור חברון, קצת מסוכן היום, אבל יראה שם מגדל נוצרים או מלונה במקשה. אפשר לראות מגדלי אבן כאלה בתוך הקרמים שבונה לו השומר על הנטיעות. אז הם בנו להם במות ממגדל נוצרים, דהיינו מהחושה הכי קטנה ועד העיר הכי מבוצרת, בכל תחומי הממלכה. לוקחים שני קצוות, כן, אז עיר פרזות לעומת עיר גדולה ומבוצרת.
בכל מקום היה במות?
כן. ויציבו להם מצבות, כן, ליד הבמות הם יציבו מצבות, שזה אבן גדולה, נוצר. כן, נכון, אבל זה קשור לנטיעה, זה שומר על נטיעות. כן, זה שומר על נטיעות, משון נצר, נצר מטעי. כן, נוצר כמו נוטר, נכון. כן?
כן, כן.
זה שומר על הנטיעות, שומר נטיעות, כן, זה... הוא לא שומר על עיר, אלא הוא שומר על שטח חקלאי. זה נוצרים, קראו נוצרים בהר אפרים. והם מציבים להם מצבות ועצי אשרה על כל גבעה גבוהה ותחת כל עץ ירוק עד רענן, ושם הם מקטרים, כמו שאמרנו אתמול, שכיתר בפיעל זה לעבודה זרה, בכל הבמות, כגויים אשר הגלה השם מפניהם. אז שוב, הנביא פה אומר שהקדוש ברוך הוא אין לפניו איפה ואיפה, כמו שהתורה כבר הזהירה, ולא תקיע ארץ אתכם כאשר קעה את הגוי אשר לפניכם וכו'. למה זה לא רוחני? כשעובדים עבודה זרה, למה זה לא רוחני? מחכה דרכי הגויים. אתה מתכוון שלא היה בזה עומק רוחני? יכול להיות, אבל זו עבודה זרה. זו עבודה זרה, זה לא רק עניין של תרבות. כל המודה בעבודה זרה כופר בכל התורה כולה. כל החידוש של היהדות זה אנוכי ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. ויעשו דברים רעים להכעיס את השם. פה אמנם זה לא כתוב, אבל יש אני יודע מה, בעמוס למשל, כן, על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו, יש שם גם תיאור של מצב בין אדם לחברו גרוע, גם בישעיהו, כן, איפה זה? תחילת עמוס, אדום בני עמון, כן, בית כבר איזה? וב, כן. על מחרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים, איש ואביו ילכו אל הנערה למען חלת שם קודשי, זה גילוי עריות. בגדים חבולים, זה בעצם אומר שהם ילבו בשוק האפור ואחר כך על מנת לעשוק את הלובים שלא יכולים להחזיר את הכסף וכולי. אז רואים גם שחיתות חברתית בין אדם לחברו, למרות שכאן זה לא כתוב, כאן מדובר רק על עבודה זרה שהיא אולי שורש הכל, היא מביאה, אם עובדים בעבודה זרה, אחד המאפיינים של עבודה זרה שהיא לא מוסרית, כלומר, האל של העובדה, העובדה זרה, הוא לא מוסרי. הוא אכזר, הוא נראה את המיתולוגיה היוונית, הוא מגלה עריות, הוא עושה הכל, אז מה? הוא אף אתה, והלכת בדרכיו. אלא מה? צריך לשחד אותו. צריך לשחד אותו בהרבה פולחן, כדי שהוא לא יכעס, אבל בעצם אין שום תביעה מוסרית. לכן, כאילו, השורש זה עבודה זרה, ואז הם אלה מותר גילוי עריות, כמו שאמרנו, לא עבדו ישראל עבודה זרה, אלא כדי להתיר להם גילוי עריות ופרסיה, ואז כל עושק חברתי הוא גם מותר, כי אין שם לא תרצח, לא תגנוב, לא תנאף, לא תתאווה וכו'. עד רבה. החזק כאילו מרשה לעצמו הכל. הרב חושב
שעושים דברים בשביל להכעיס את הקדוש ברוך הוא, כאילו...
דברים שמכעיסים, אני לא יודע אם הכוונה היא בדווקא שהם עבדו להכעיס ומלעל, אתה רואה זה מלרע, זה לא מלעל, אבל הכוונה זה דברים שמכעיסים את השם. האם הם עשו את זה לתאבון או להכעיס? לא יודע. והם עובדים את הגילולים, לשון גלל, כן, לשון צועת האדם ובהמה, זה כינוי גנאי לצלמי עבודה זרה, אשר אמר השם להם, לא תעשו את הדבר הזה. והקדוש ברוך הוא שולח להם נביאים, הוא מטרה בהם חזור ואתרה, זה לא שהוא שותק, 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 וסוף יגלה אותם. ויעד השם בישראל וביהודה, בשתי הממלכות, ביד כל נביאי כל חוזה, דהיינו, ביד כל הנביאים וביד כל החוזים, שזה מילים נרדפות. ביד זה באמצעות. ביעד, כן, כמו שור מועד. והוא עד בבעלה ולא ישמרנו להתרות בו.
נביא לחוזה זה דווקא נרדף פה, שזה לא דרגות שונות?
לא חושב, לא. כי לנביא היום יאמר לפנים הרואה, ויש גד החוזה ונתן הנביא, לא חושב.
בא להדגיש כאילו שהיה הרבה
נביאים. כן. היו הרבה נביאים, היו גם בישראל, היו גם ביהודה. למור, שובו מדרככם הרעים ושמרו מצוותיי וחוקותיי ככל התורה אשר ציוויתי את אבותיכם ואשר שלחתי עליכם ביד עבדי הנביאים. כן, לא רק התורה, אלא כל הנביאים באו לחזק את קיום התורה. ולא שמעו והקשו את עורפם כעורף אבותם. זה מאוד, יש פה ביטויים שמאוד מזכירים את חטא העגל, שזה עבודה זרה הראשונה בישראל. כן, ראיתי את העם הזה והנה עם כשעורף הוא. כן, אבן עזרא כותב שכשעורף זה אדם שקוראים לו תחזור והוא לא מסוגל להסתובב, כאילו הוא תפוס לו הצוואר. וכשעורף הוא לא, כן, להקשות את העורף, הכוונה היא שהוא מפנה עורף, כן, ויפנו אולי עורף ולא פנים, אומר ישעיהו אני חושב. אז הכוונה כשעורף, כאילו הוא נתפס לו אגב, אתה קורא לו תחזור, תסתכל אחורה, בוא נדבר וזה, והוא ממשיך להפנות אליך את הגב, עורפו קשה. אשר לא האמינו בהשם אלוהיהם, יש בתהילים פסוק יפה, מה זה נקרא להאמין בהשם? תהילים עין ח' כף ב', מה המשמעות של אמונה בהשם?
לא
בטחו בישועתו. יפה. כי לא האמינו באלוהים ולא בטחו בישועתו, דהיינו אמונה וביטחון, לא האמינו שהשם יכול לתת להם מענה לכל הצרכים שלהם, וחיפשו את זה באלילים האחרים. לא נתנו בו אמון כבעל ברית שאיתו הם יכולים דווקא לחיות חיים טובים.
אפילו לא רק מצד הגבוה להאמין בהשם, אפילו ברמה כאילו אינטרסנטית.
כן, כן, לא הבינו שהכוח הוא בידו. בדיוק. וימסו את חוקיו ואת בריתו אשר קראת את אבותם. כן, כלומר בעצם הפרנו פה חוזה, שיש גם סנקציות, שכתובות גם הסנקציות למי שיפר את החוזה. ואת עדבותיו, עדבותיו, דהיינו כל מיני מצוות שהם לעדות, כמו שבת ויוצא בזה, אשר העיד בם, והלכו אחר ההבל. הבל זה משב רוח כזה שחולף, אוויר. ויהבלו, מה? לא, זה ההבל, זה מעיד על הרעיות, דבר שאי אפשר לסמוך עליו, כן, שהוא קלה וחולף, ולכן הם עשו גם מעשה הבל, מעשים הבל ואין במועיל. כן, הבל זה תמיד דבר כמו משהו שמתעדה, עסקי אוויר כמו שאומרים היום. והלכו אחרי הגויים אשר סביבותם, שמי שיקרא את ספר דברים, כל ספר דברים בא להזהיר שלא ללמוד מהתרבות שאתם נכנסים לתוכה, כל מה שהתורה הזהירה לא עזר שום דבר. ואחרי הגויים אשר סביבותם, אשר ציווה השם אותם לבלתי עשות כהם, והם עוזבים את כל מצוות השם, כי המודה בעבודה זרה כופר בכל התורה כולה. כאילו, ייתכן מאוד שאנשים קצת היה להם יידישקייט ואכלו מצה בפסח ודיקו נורות חנוכה, למרות שעוד לא היה אז חנוכה וכולי, אבל ברגע שאדם עובד עבודה זרה, זה לא יותר מאשר פולקלור, כאילו זה לא נקרא עבודת השם. ייתכן מאוד שהם כן היו להם גם סממנים יהודיים, אבל מבחינת הנביא זה לעזוב את כל מצוות השם. גם היום כל המתייבנים מדליקים נרות חנוכה, כן, כל המתייבנים, כל כאלה שהם היו נאבקים במתתיהו במלוא רואים בו חשוך וקנאי ופנאט וכפייה דתית וזה וזה, כל אלה מתייבנים, נרות חנוכה הם מדליקים, בסדר, למה לא? אפשר גם משוח וגם נר חנוכה ומסתדרים, הכל זה וזה פולקלור, אבל זה נחשב לעזוב את כל התורה. ויעזבו את כל מצוות השם אלוהים ויעשו להם מסכה שני עגלים, אז שוב, ויעשו להם עגל מסכה, זה מאוד מזכיר את חטא העגל, ועשו אשרה והשתחוו לכל צבא השמיים, שזה נאמר על מנשה, שהוא השתחווה על השמש, על הירח ולכל צבא השמיים, ועובדים את הבעלים שזה אחאב, ומעבירים את בניהם ואת בנותיהם באש, כמו שראינו באחז, ויקסמו כסמים וינחשו כדי לדעת את העתידות. אז זה גם בתורה כתוב, לא ימצא וכה מעביר בינו וביתו באש, קוסם כסמים ומעונן ומנחש. זה בא ביחד. זה היה בתקופת שאול, ראינו שם, כן, כמו עם בעלת האוב. והתמכרו לעשות הרע בעיני השם, זה אומר אליהו לאחאב, יען התמכרך לעשות הרע, כאילו מכרת את עצמך לשטן, כמו שאומרים היום, מכרת את עצמך לרע, כמו עבד, כמו עבד נרצע שעושה בנאמנות, זה נקרא להתמכר. כן, זה לא מרמז, זה כתוב מפורש. כן, והתמכרו לעשות הרע בעיני השם להכעיסו, עד כאן מה שאנחנו עשינו. אני לא יודע, גם פה אתה יכול לומר שלהכעיסו, הכוונה, הדברים הללו הם מכעיסים, כאילו, כתוצאה. יכול להיות שכן, אחז ודאי ככה, ועוד האידיאולוגים, כן, אבל המון העם, אני לא יודע אם היה להם עניין להכעיס את השם. הם פשוט נסחפו. אני לא בטוח. אני אומר שיכול להיות שלהכעיסו זה תוצאה ולא כוונה. אבל אי אפשר לצאת מזה כבר. זה הפועל המודרני. המשמעות המודרנית זה התמכר לסמים. כאילו כבר לא יכול לצאת מזה. אבל והתמכרתם שם לאויביכם, לעבדים ולשפחות, זה כאילו נמכרתם להם, כן, ואין קונה, זה כאילו נרתמתם בנאמנות של עבד בלי יכולת להשתחרר מזה.
זה עניין פעל?
מה? להתמכר זה התפעל. התפעל. התמכר. כן, נכון, התפעל זה גם פעל וגם התפעל, זה בניינים כבדים. נכון.
ראינו שדקר ישראל כן עבד בקודם כמו פה, אז להכעיס אולי את באמת כאילו לא להכיס אותו בכוונה, אלא כתוצאה.
זה גורם לכעס, כן. צריך לזכור, שוב, צריך הכל לקחת בפרופורציה. אנחנו מוצאים בספר מלכים את עובדיה שהיה ירא את השם מאוד, ואת בני הנביאים שהלכו עם אלישע, ואת השונמית שהייתה אישה יראת שמיים. זה לא שכל עם ישראל היו עובדי עבודה זרה, ראינו איך קוראים לו, יונדב בן רחב, שאומר בוא תראה את קנאתי להשם, אומר לו יהוא, אז כנראה שהוא באמת ציפה לראות קנאה להשם ובניו הלכו בדרכיו. זה לא שכולם היו רשעים, אבל הזרם המרכזי, הרוח ברחוב הייתה שגובתה על ידי המלכות וכולי, זה ודאי, זו ודאי הייתה הרוח. טוב, זה כן
מה שאמר שבאמת בשם אלה שבספק מוסדאות היה בזה כתרון, אז במיוחד לדבר חזקיה שהמקדש כבר
פעל ושלחו שליחים בזמן יושיהו, הרי שלחו שליחים שיבואו לעשות את הפסח. כן, דרך אגב, יכול להיות שהושע הסיר את הפוזדאות כי לפחות העגל שבדן כבר גלה, ויש בנביא שהושע הוא אומר שהעגל שבבית אבן, בית אבן זה בית אל, זה כינוי כאילו ועשיתם שם עבודה זרה, בית אבן, בבב, לא בבית, אז העגל שבבית אבן הוא יהיה כמו העגל שבדן, הוא מנבא שגם פה תבוא גלות, אז יכול להיות שבעקבות המכה שקיבלה עבודת העגלים של פיחות 50%, אז פתחו את הדרכים לירושלים. טוב, יש את רשי הידוע בתחילת התורה, אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל אלא בזה, למה התחיל פה, כוח מעשה ויגיד לעמו, שאם הם ראו מות העולם, אז נגיד להם, כל הארץ של השם, ברצונו נתנה לכם, וברצונו נטלה מכם ונתנה לנו, רק צריך לדעת שגם הנוסחה ממשיכה, וברצונו, הארץ היא לא שלנו, היא של השם. מה אנחנו אומרים לאומות העולם? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וכן, הוא מחליט, אז גם ברצונו נטלה מאיתנו, והחזיר אותה להם, כבר זה מחייב גם אותנו, האמירה הזו, כן, בן גוריון היה אתאיסט שהיה אומר, ארץ ישראל שלנו, פה זה כתוב, הוא לא מאמין בשום דבר שכתוב פה, לא שבת ולא זה, אבל הוא אומר, זה פה כתוב, שזה צריך הרבה עזות פנים כדי להבין שהתנ"ך זה מכלול, לא, אתה לא יכול לקחת משם רק מה ש... כן, אתאיסט שהנה, השם הבטיח לנו.
השם שאני לא מאמין בו, הוא הבטיח לנו את הארץ הזאת.